בום, פרק נוסף לפודקאסט, לא יודע, 60 ומשהו, 63, משהו כזה. והיום אנחנו מדברים על אימוני רבע גמר שקרוספיט פרסמו. אנחנו קצת נצלול לתוכם. לא פודקאסט ארוך, רציתי פשוט לעבור עליהם איתכם ככה כזה בלייב, לדבר על האימונים, לדבר על מה אפשר לעשות בהם, אולי איך לגשת אליהם למי שעושה את הרבע גמר של קרוספיט גיימס. שזה אגב אחלה דרך להתכונן למוקדמות הרפאי שיש לנו בקרוב. כן, אז מי שעדיין לא נרשם למוקדמות הרפאי, יאללה, זה הזמן, עוד מעט מתחילים. ככה, יצאו האימונים, אימוני רבע גמר, 4 אימונים לאינדיבידואלים, אימונים, הקבוצות עשו את זה לפני זה, עשו את האימונים שלהם לפני זה, האימונים לא דומים, כאילו לפעמים בשנים הקודמות האימוני קבוצות היו קצת יותר דומים לאימוני אינדיבידואלים, הפעם בכלל לא, כאילו ממש כזה אימונים שונים. אני דווקא אוהב את האימונים, אני חושב שאלה הם אחלה אימונים, אני אזרוק את זה על המסך, ואז אנחנו נתחיל לדבר עליהם. אבל שנייה לפני זה, כן, פרסמות. מי שלא מכיר, ישנו קבוצה Team Where is Sergey, זו קבוצה ישראלית שטסה להתחרות בחצי גמר של CrossFit Games בדרום קוריאה, ממש ככה, על הבמה העולמית מול כל מזרח התיכון, כל הקבוצות שהגיעו מכל המדינות ערב מסביב, אנחנו צריכים נציגות חזקה שתגיע לייצג אותנו, לתת בראש, להראות שלא מתעסקים איתנו גם בקרוספיט, כן, גם בזירה הזאת. אז קבוצה שאני מאמן אותה, אני מלווה אותם בתהליך הזה של כל מה שקשור לחצי גמר ורבע גמר, לא מאמן ספציפית כל אחד, מאמן אותם כקבוצה. אז הם טסים, התחרות היא 17, 18 ו-19 למאי, הכל יהיה בלייב, תוכלו לראות את זה, זה שידור מאוד איכותי, אז כל מי שאוהב קרוספיט זה ממש חגיגה לראות, לא רק תחרות, אלא לראות ולעודד את הקבוצה שלנו בסצנה הזאת, זה אירוע מטורף. ומה שרציתי להגיד זה מי שרוצה לעזור להם להגיע לשם, וקצת להוריד מהם את המעמסה הכלכלית של הדבר, של הסיפור של הטוס לדרום קוריאה, עכשיו להתחרות, אז אפשר לתרום לקבוצה, יש קישור לפייבוקס בדיסקריפשן של הפודקאסט הזה, ומי שרוצה ככה לקחת חלק בזה, וכשהוא מעודד אותם לדעת שהוא עזר להם להגיע לשם, אז יש קישור לפייבוקס. זהו, בגדול, מה אני יכול להגיד להם? דניאל שרבקוב, סרגי, רוני ומאי, הם הולכים לתת בראש, קבוצה מעולה, עכשיו במקום שביעי, והם בהיט הכי חזק בתחרות, אז יאללה בלגן, אחלה. בואו נדבר עכשיו על, באמת, על הנושא הזה של רבע גמר והאימונים עצמם, ואני אזרוק את זה על המסך כדי שנוכל לדבר, נראה את האימונים עצמם. טוב, אז האימון הראשון הולך להיות, פופ פופ פופ, נגדיל את זה עוד קצת, זה אפשר להעיף. יופי, אז זה האימון הראשון, individuals, 4 סבבים למקסימום חזרות, אימון בסגנון של fight gone bad, ישנו פה דקה של סנאצ'ים, כאשר המשקל נשים הוא 38 קילו, 85 פאונדס, ולגברים 61. מעניין שזה נהיה קצת יותר עממי, כי פעם זה היה 42, כאילו הייתי מצפה שזה היה 42, אבל הגיוני, 38 לנשים, ברבל שהוא לא קל, במיוחד לכמות חזרות שהיא גבוהה. אימון קשוח, ממש קשוח, סגנון של פייגון בד, דקה של סנאצ'ים, כמה שיותר חזרות, דקה של קלוריות חתירה, כמה שיותר קלוריות ודקה של דמבל בוקס סטפ-אפס, לא סטפ-אובר, סטפ-אפס, גם לגברים וגם לנשים, ההרגעה הזו 50 סנטים, 15 קילו בכל יד. איך האימון נראה? בואו נשים פה את הסרטון הדגמה שלהם, נזרוק אותו גם כן על המסך. הבן אדם מתחיל, אתם בראש, מסתובב, עושה סנאצ'ים, ממשיך משם לדקה של חתירה, קלוריות, ואז ממשיך לדקה של דמבל בוקס סטפ-אפס, וככה האימון נראה. מה אני חושב על האימון? אני חושב שזה אחד האימונים קשוחים בתחרות הזו, זאת אומרת מבחינת עד כמה אפשר לדחוף את עצמנו בכללים, אימונים עם המבנה הזה של fight gone bad, אלה אימונים שהם רעים, אימונים שהם קשים, קשים נורא, ואפשר לדחוף פה את עצמנו ממש ממש חזק. אני חושב שזה גם אימון מעולה, זה גם אימון מעולה שאפשר להעביר אותו באימון קבוצה. אגב, הרבה מהאימונים שהם עשו השנה הם אימונים שאפשר להעביר אותם באימון קבוצה, אז אם יש לכם מועדון, צריכים רעיונות לאימונים טובים לשבוע הבא. פשוט קחו את הקואליפייר הזה, כן? לפחות זה 3 אימונים מתוך 4 האלה אפשר לעשות במועדון ולהעביר בצורה טובה שאנשים ייהנו וגם יעבדו קשה. ואולי יש לכם אפילו חבר'ה שרשומים לרבע גמר, ואז הם יוכלו לעשות את זה תחת אימון קבוצה. ככה, מה אני חושב? אנשים שהם חזקים, כי אני חושב שבסוף הספרטור הכי משמעותי באימון הזה יהיה דווקא הסנאצ'ים. כי דקה של, אוקיי. דקה של קלוריות, כולם יכולים לחתור, ויגיעו כנראה למספרים די דומים, קלוריה לפה, קלוריה לשם. דאמבל בוקס סטפ-אפס זה חתיכת גריינד, לא ספק, אנחנו רואים את זה תמיד בקרוספיט, גם שהמשקלים באימונים כאילו לא כבדים, אם אנחנו מסתכלים פשוט על המשקל, בסוף, מי שחזק יותר באימון הזה יהיה לו כל כך הרבה יותר קל. אם אנחנו, אם כבד לנו לעלות על הארגז עם 22 או 15 קילו בכל יד, שזה חתיכת גריינד, זה קשה, גם האחיזה באימון הזה היא ממש limiting factor משמעותי, כי גם בסטאפ-אפס יש לנו את האחיזה של הדאמבלים, גם בחתירה אנחנו צריכים למשוך ולהחזיק את הידית של המכשיר חתירה, ובסנאצ'ים כמובן שהאחיזה הולכת לגמור אותנו, כי אנחנו גם נהיה עייפים, וזה גם ארבעה סבבים, אז סיבוב ראשון אולי לא, וסיבוב שני, שלישי ורביעי, הולכים לעבוד קשה. באימוני Fight Gone Bad, אפשר להסתכל עליהם קצת בגדול באימון המקורי של Fight Gone Bad, אז יש דרך של סוג של לחלק את זה, לעבוד במשך 20-30 שניות, לנוח כמה שניות, ואז להיכנס לעוד איזה 20 שניות, ואז לנוח בסוף הדקה, להיכנס להיות מוכן לדבר הבא. פה באימון, אני לא חושב שזה כזה חכם, כי סנאצ'ים כנראה שהדרך החכמה לעשות את הסנאצ'ים, לרוב האנשים, לא נדבר עכשיו איזה אליט ברמה מטורפת, לרוב האנשים הסנאצ'ים יהיו, האמת שגם באליט, לתת איזשהו סט אחרי המנוחה, איזשהו סט של touch and go, לראות ברגע מתי אתה מתחיל להיגמר והקצב שלך מתחיל לרדת, ובשביל לשמר אחיזה, לעבור לסינגלים מהירים בסנאצ' זאת תהיה דרך טובה לצבור פה הרבה חזרות ועדיין לשמור קצת כוחות לחתירה. כי בחתירה, אם מישהו קצת יותר גבוה, במיוחד אני חושב שלגבוהים בחתירה זה המקום שלכם לתת בראש, כן? לתת עוד אקסטרה כמה קלוריות. עדיף לחסוך איזה סנאץ' שהוא אולי מרגיש קצת טיפה כבד או מעייף. אולי עדיף לחסוך איזה סנאץ' אחד בשביל לתת עוד איזה שתי קלוריות על מכשיר חתירה נטו, כי חתירה לאנשים שאולי קצת יותר חלשים אבל גבוהים יכולה לבוא יותר בקלות. או הפוך, אם אתם קצת יותר נמוכים וחתירה זה משהו קצת יותר קשה לכם, אולי בסנאץ' לתת עוד אקסטרה חזרה או שתיים בכל סיבוב, ולדעת שבחתירה אתם תעשו קצת פחות, זה הגיוני. ודאמבל בוקס סטפ-אפ זה פשוט גריינד, זה לתפוס את הדאמבלים ולעבוד עד סוף הדקה כמה שאפשר, אם האחיזה גומרת אתכם אולי להניח אותם לשנייה ואז לתפוס אותם שוב פעם ולעבוד עד סוף הדקה, כי אחרי זה יש לנו את המנוחה. אז אסטרטגיה לפה, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי נכנס לסנאצ'ים, נותן איזשהו סט של touch and go, עובר לסינגלים, משאיר לעצמי איזה 10 שניות לנוח לחתירה, בחתירה נותן הכל, כי אני גבוה וזה משהו בא לי יותר בקלות, ובוקס סטפ-אפס גריינד עד הסוף, דקה מנוחה ומנסה לשמר את המספרים האלה. עוד דבר שיכול לעזור באימון הזה, לכוון לאנשהו, לעשות חימום, לעשות אפילו בחימום איזה סיבוב אחד של זה, אחרי זה לנוח הרבה זמן לפני שנכנס לאימון, אבל לראות כמה אני מספיק בדקה, ולנסות להיצמד למספרים, להחליט לנצי, לא יודע, זה 12 סנאצ'ים, סתם דוגמה, 12 סנאצ'ים בדקה, לא יודע, 18 קלוריות חתירה ו-X ו-12 בוקס סטפ-אפס. לדוגמה, אני סתם זרקתי פה מספרים, ואז לנסות להיצמד לזה, וכשיש לנו את המספר בראש קצת יותר קלנו, ובסיבוב האחרון ממש לדעת הכל, לנסות לסחוט איזה אקסטרה חזרה מכל אחד מהם. אז אחלה אימון. באמת שהוא כאילו אימון שדורש כושר, וזה נכון, אבל הוא גם דורש להיות חזקים. אין דרך לברוח מזה. חייבים להיות חזקים בשביל להתמודד עם הסנאצ'ים האלה, להרבה חזרות, גם בחתירה, מי שעושה יותר חזק יכול למשוך יותר חזק, וגם בסוף בסטפ-אפס, הם עושות הרגליים צריכות לעבוד. בואו נעבור לאימון הבא. אימון שני. בום. אוקיי. וואו. זה אימון רע, אם אמרתי שהאימון הראשון זה אימון שאפשר לדחוף בו, זה אימון שאני חושב שלדחוף בו זה לא באמת, זה לא המילה הנכונה, באימון הזה זה ממש, זה האימון, אני לא יודע, לא רוצה להגיד שהוא הכי אירובי, אבל זה האימון שיהיה כנראה הכי ארוך, לא סתם יש לו טיימקאפ של 20 דקות אם אני לא טועה, כן, יש לו טיימקאפ של 20 דקות, זה שלושה סבבים של 50 וול בול, 50 לטרל ברפי בוק ג'אמפ אובר, לא פשוט בכלל, בסיבוב אחד אולי זה נראה מגניב, נשמע מגניב, אבל שלושה סבבים כאלה, במיוחד הברפי בוק ג'אמפ אובר, שהם הולכים להיות איטיים יחסית, הולכים לקפוץ, יש פה את ה... אני לא זוכר אם ב... שנייה, אני אבדוק בדיוק אם... מובמנט סטנדרטס, אגב, סטנדרטים גם ב-RFA, שימו לב לסטנדרטים של תנועות. ברפי בוק ג'אמפ אובר, ברפי נגיעה מחזה, קפיצה... שתי רגליים חייבות לגעת בארגז, לא חייבים להתיישר לארגז רגיל, וזה פתאום, סבבה. אפשר לעשות סטפ דאון, אפשר לעשות סטפ דאון, שזה בסדר, זה הגיוני, יפה, כמו בסרטון, ואפשר כמובן לקפוץ. אז, אני חושב שהרבה אנשים יעשו פה סטפ דאון, נטו כי זה כל כך הרבה חזרות, ואנחנו צריכים איכשהו לשמר את הדופק שלנו באזור ה... הנוחות שלנו, וממש להיות בטרשולד הזה, כשאנחנו סוג של סובלים, אבל לא עוברים את הקו האדום הזה, זה אימון לזה. זה אימון שבאמת ייקח את הזמן, הולך להיות ארוך, הולך להיות גריינדי. אני חושב שהטיפים פה, אם מישהו עכשיו עושה את האימון הזה, והוא לא איזה מתחרה עילית, אולי חלוקה קצת יותר אגרסיבית, אבל מתחרה קצת יותר עם מי שעושה את האימון הזה, חלוקה חכמה בוולבול, לא להיגמר שם, לא להישרף, באמת לא לתת לדופק שלנו להגיע לשמיים, ואז קצב קבוע ועקבי, להשתמש בסטפ דאון בשביל לשמור את הדופק קצת יותר נמוך בברפי, בלטרל ברפי בוק ג'אמפ אוברס. זה הולך להיות איטי, זה הולך להיות גריינדי, זה להיכנס למקום הרע הזה ופשוט לזוז, לשמור על חלוקה בוולבול, להיות עקביים ולהמשיך לזוז. זה האימון השני, נראה לי הכי, הכי מגיל בתחושה שלי, כן, מי שאוהב את פה, יש את, באימון הראשון יש את העצימות הזאת של כאילו כל דקה אני כזה עובד, ופה יש פשוט את הגריינד של 50 חזרות ברצף של לאדר ברפי בוק ג'אמפ אוברס, זה קשוח. האימון השלישי, אימון שלישי זה אימון ג'ימנסטיק, פוש אנד פול, ג'ימנסטיקס, נטו פלג גוף עליון, זה האימון שכנראה שממנו אנשים יהיו הכי, בוא נגיד ככה, תפוסים, אבל זה גם האימון שבו אני חושב שיהיה הכי פחות נושא של, של דופק. זה פחות לרוב המתאמנים, דופק וקונדישנינג הולך להציק לנו פה פחות. שלושה סוגים של אינסטנט פוש-אפס וטוסט טו בר, לא רוצה להגיד קל, אבל סוג של קל בהתאם לכל מה שאנחנו עושים בהמשך. זאת אומרת, מה שאנשים רצים עליו די מהר, אבל, ואז נכנסים לשתי סביבים של 10 סטריק אינסטנט פוש-אפס, 5 רופ קליימס, ואז סיבוב אחד של 10 צ'סט טו וול אינסטנט פוש-אפס, 20 מסל-אפס. כמובן שהספרייטר פה יהיה מי בכלל יגיע לסיבוב האחרון ויעשה את המסל-אפס, כי יכול להיות שאנשים יגמרו אי שם בדרך, למרות שהטיינקאפ של האימון הוא די ארוך, אז כן, אבל זה הכל פלג גוף עליון, הכל תנועות, גם הטוסט טו בר בסופו שם, אפילו שזו תנועה שהיא כאילו תנועת משיכה ובטן, כן, ומידליין, זה עדיין תנועה שהמעצבים בה מתעייפים, ואז האינסטנט פוש-אפס נהיה קשה יותר. לי תמיד הייתה בעיה עם אינסטנט פוש-אפס, כאילו בעיה, כן, אני פשוט חלש בזה, בסוף זה בעיית כוח. אבל אינסטנט פוש-אפס, אני חושב שלרוב האנשים האינסטנט פוש-אפס זה יהיה החלק הקשה יותר. במיוחד שאנחנו עוברים לסטריקט, אחרי שסיימנו את השלושה סבבים האלה, אנחנו כבר קצת עייפים, וכל השרירים שאמורים לתמוך או לייצב את הכתף, הם עייפים בגלל כל המשיכות. ברגע שאנחנו נעבור לסטריקט, אינסטנט פוש-אפס, אנחנו נתחיל להרגיש את זה עוד יותר. 5 רופ קליימס זה גם, זה לא קצר, זה גם זה עם רגליים, עדיין 5 חזרות, שתי סבבים של 5 חזרות, זה סך הכל 10 חזרות של רופ קליימס, זה הרבה. זה הרבה, וזה אימון באמת לחבר'ה שהם טובים בג'ימנסטיקס. לרוב האנשים זה יהיה חלוקה מאוד חכמה, אין פה מה לחשוב על דופק, עדיף לנוח יותר, ממש חשוב באימונים האלה עם אינסטנט פוש-אפס, עם סטריק אינסטנט פוש-אפס במיוחד, זה לא להגיע למצב שאנחנו רדליינינג, שאנחנו לוחצים את החזרה וככה רועדים שם, אחרת אנחנו לא נצליח, נצטרך לנוח המון זמן, ברגע שנשרפים באינסטנט פוש-אפס, אנחנו צריכים לנוח המון המון זמן בשביל להיכנס לעוד, אז מי שקצת חלש באינסטנט פוש-אפס, סטים קצרים, אולי אפילו בשלושה עשרים הראשונים לעשות חמישיות, למרות שזה נראה כזה טוב, אני פשוט אעשה 10 קיפינג ואמשיך וארוץ על זה. אני חושב שהטיפ שאני הייתי נותן למי שנכנס לאימון הזה, זה לקחת את הסיבוב, את השלושה סביבים הראשונים, הרבה יותר שמרנים ממה שנראה לו, למרות שהם נראים כסביבים שאפשר לרוץ עליהם, ואז להשאיר לעצמם זמן לסביבים הבאים, אבל אני חושב שמי שהולך לרוץ עליהם מהר מדי, הולך אחרי זה לאכול אותה ברופ קליימס. אגב, טוסט טו בר, אם אנחנו נסתכל על רופ קליימס, במיוחד עם רגליים, אנחנו אחרי טוסט טו בר נהיה עייפים, וברופ קליימס, כשאנחנו עושים רופ קליימס טוב, אנחנו סוג שעושים עוד טוסט טו בר, אנחנו מביאים את הרגליים כמה שיותר גבוה, אז העייפות הזאת מ-60 טוסט טו בר, שתבוא איתנו, תלווה אותנו ברופ קליימס, אנחנו נרגיש אותה, והעייפות מ-keeping instant push-ups וסטריק, אנחנו נרגיש, וה-chest to wall, אנחנו מגיעים שם די גמורים, ומסלאב זה פשוט המלחמה עד הסוף, כמה שנספיק ברבע שעה. אוקיי, אז מה שבאתי להגיד זה שדווקא את האימון הזה, אני חושב באימון קבוצה, זה אימון שמאוד קשה להעביר אותו. כאילו לוגיסטית, ברוב המועדונים שאני מכיר בארץ, כנראה שיהיה מאוד קשה להעביר אותו, וגם כאילו זה אימון, הרבה סקיל, צריך הרבה ציוד, צריך את החברי טיפוס. אפשר לשחק איתו ולהפוך אותו במקום נגיד חבר טיפוס, לעשות פה איזה צ'סט טו בר פול אפס, ואז בסוף לעשות נגיד בר מאס אפס, ואז האימון זה ירוץ, ואז זה אימון ג'ימנסטיקס גם כזה לפרק גוף עליון. אבל ככה, זה אימון שנראה לי יהיה קשה להעביר באימון קבוצה. חוץ מזה, כל שאר האימונים, אני חושב שהם פגז לאימון קבוצה. במיוחד הוולבול וברפי בוק ג'אמפ אוברס. אוקיי, אימון אחרון, האימון הכבד, איך הוא נראה? 12 דקות, זה סוג של אמראפ, למי שלא מצליח לסיים את זה, סוג של אמראפ, יש לנו 10 חזרות של קלין אנד ג'רקי משקל ראשון, כאשר לנשים זה 38, לגברים זה 61, 10 חזרות, סיימנו, אנחנו ממשיכים למשקל השני, יש לנו 10 חזרות של קלין אנד ג'רק, משקל השני של 56 קילו לנשים, 83 קילו לגברים, סיימנו את זה, יש לנו 10 חזרות של קלין אנד ג'רק, עם 70 קילו לנשים, 102 קילו לגברים, סיימנו את זה, אנחנו עוברים למשקל האחרון של 75 לנשים, 111 לגברים, קלין אנד ג'רק, כמה שיותר חזרות בזמן שנשאר לנו מתוך ה-10 דקות. אחרי כל 10 חזרות כאלה של קלין אנד ג'רק, כשאנחנו עוברים למשקל הבא, אנחנו הולכים דקה של מנוחה, ואז מוסיפים משקל, דקה של מנוחה, מוסיפים משקל, ורצים על זה, ובסוף התוצאה באימון זה כמה שיותר חזרות של קלין אנד ג'רק. זה מצחיק שהמשקלים פה הם המשקלים שהיו בשנים הקודמות בסנאץ', וזה קצת כאילו השנה גם הקווטר פיינל הוא קצת יותר עממי, אבל אני עדיין חושב שזה טסט טוב, כי נכון, אנשים פשוט יעבדו קשה יותר, אנשים יסבלו יותר ויעבדו קשה יותר. הטיפים שהייתי נותן לאימון הזה, זה לראות אם אני יכול להזיז את המשקל האחרון, אם אני יכול לעשות אותו הרבה חזרות, כנראה שאני לא ברמת אליט שטס לגיימס, כן, או לא יודע, רוב האנשים שיעשו את זה, אז הייתי חושב איך אני מבזבז או שומר לעצמי הכי הרבה כוח בסטים הקלים יותר, כן, זאת אומרת, אם זה ב-61 קילו, לא להיגמר שם, אם זה ב-83 גם, כאילו לראות איך אני מחלק את זה ככה שאני, כשאני אגיע למשקל הכבד הזה, כי זה הסיפרייטר באימון הזה, זה כמה חזרות אני אעשה עם המשקל הכבד, המשקל האחרון הזה, כשאני אגיע לשם אני רוצה לראות שאני הכי פרש שאני יכול להיות, ונראה לי לא הראיתי לכם את האימון בכלל על המסך.
למה פה
את טים ורי סרגי קוורטר?
רגע, הנה, מי שרואה את זה ככה ביוטיוב, אז הנה יש לכם פה את האימון מולכם, 10 דקה מנוחה, 10 דקה מנוחה, 10 דקה מנוחה, שזה גם יכול להיות אחלה אימון קבוצה, כן דורש מה, בוא נגיד ככה, מהמאמנים לתת בראש, בוא נגיד ככה, ולהעביר את האימון זה מאוד מעניין, ולראות באמת ולשחק עם, ולבנות משקלי עבודה, ולמצוא לאנשים את המשקלי עבודה שיתאימו לאימון זה, כי השמות באמת יעצים, אבל ללא ספק זה מה שיכול לעבור באימון קבוצה מעולה, באמת אימון מעניין, אימון שאפשר לעשות אותו בזוגות שאחד שופט אחד עובד, וזה יכול להיות אחלה heavy day, סוג של, לאותו הזה, אחלה W, אימון weightlifting למועדון קרוספיט, אז באמת כמו שאמרתי, 3 אימונים מתוך 4 אפשר לעשות במועדון, אני חושב שסך הכל כטסט, יש פה הרבה יותר כושר גופני מהשנים הקודמות, בוא נגיד ככה, מאז שבוזמן נכנס לתפקיד הזה של לכתוב qualifiers, אז הכל נהיה קצת יותר כושר גופני, קצת פחות, אם אני פשוט חזק, אז אני קופץ הרבה בלידרבורד, אבל אפילו עם זה שזה נראה כאילו שיש פה יותר כושר גופני, אין מה לעשות, למספרים שלנו יש פה הרבה משמעות, אם יש לי clean and jerk של 140 קילו, אז 60, נראה לי, זה משקל שהוא מבחינת אחוזים, כן? 60 זה קל, אם יש לי 120 קילו, אז 60 זה חצי, ואם יש לי רק 100 קילו קלין אנד ג'רק, אז 60 זה 60%, וזה כבר נהיה מתחיל להיות כבד, במיוחד במשקל האחרון שאנחנו מגיעים אליו, שהוא בכלל מעבר לאחד הרם שלנו. אז ללא ספק, גם באימון הזה, אם אין לי את המספרים, אם אין לי את הכוח הנדרש, תמיד מדברים על זה שבקרוספיט, בסופו של היום, אנחנו רוצים שיהיה לנו מספיק כוח, זה הקטע, מספיק, לא הכי הרבה, זה לא פאורליפינג, אנחנו צריכים שיהיה לנו מספיק, כדי שנוכל באמת להביע את הכושר הגופני שלנו. זהו, אני חושב שזה כל מה שהיה להגיד על הקואליפייר, אני חושב שיש לנו אחלה קואליפייר לרב הגמר, הכל פה אימונים שבא לי לעשות, אימונים שאני הולך להכניס למתאמנים, שגם אלה שלא עושים את הרב הגמר, ואלה שעושים, אז אני כבר דיברתי איתם, וכבר ניהלנו קצת שיחות על מה מימו. זהו, בהצלחה לכולם, לכל מי שעושה את זה, לכל מי שמחפש מה לעשות, אולי בסופש, בשישי, אולי איזה throwdown במועדון, וקחו את הדברים מפה, יש פה באמת, יש פה דברים מעולים, אם זה שילוב של לקחת, לעשות באותו הסשן איזה שניים מתוך האימונים שיש פה, את האימון האחרון הכבד, ונגיד את האימון ג'ימנסטיק, זה יכול להיות שילוב מגניב ממש לאימון throwdown, לעשות את האימון ג'ימנסטיק של פוש ופול, ואז להיכנס לאימון האחרון לנוח טוב, ואז להיכנס לאימון הכבד של clean and jerk, כן, אתם תהיו עייפים בכתפיים, אבל בואו, אם אתם עושים את זה לא בשביל להעלות תוצאה לידרבורד, אלא כ-throwdown, זה יכול להיות מאוד מעניין, זה יכול להיות אחלה דרך גם להתכונן למוקדמות RFA, תירשמו למוקדמות, וכמו שאמרתי בהתחלה, הקבוצה, מי שרוצה לתרום לקבוצה שטסה לייצג אותנו בחצי גמר של CrossFit Games, על הבמה העולמית, מול כל המדינות שככה עוטפות אותנו פה ומתחרות בזה גם, אז יש, יהיה לכם קישור בפודקאסט בדיסקריפשן. יאללה ביי.